וחיד כותב לאחיו זוהר בבית סוהר השרון. זוהר שלום, אתה בטח מופתע לשמוע ממני, אני יודע על האמת, גם אותי מפתיע שאני כותב לך. אני כותב כי אני רוצה לדעת על נדיה. הבוקר מצאתי תמונה ישנה שלה, בזמן שעזרתי לאמא להתקין מדף חדש בארון. כשחזרתי לאוניברסיטה, הורדתי את החולצה מול המראה בשירותים ושלפתי את התמונה. היא השאירה סימנים של חצאי עיגולים על האור שלי, כמו הטבעה של בול. הפנים של נדיה פגשו בבטן שלי עם כל נשימה, נדבקו אליה כמה רגעים וחזרו וניתקו ממנה, ככה במשך שעה ורבע עד שהגעתי למשרד. ככה מתחיל תשרין, רומן על משפחה שההסתרה והשקר עוברים בה כמו ירושה ארורה מדור לדור, והגיבורים בעצם מבקשים לגעת שוב ושוב באהוביהם, בדרך כלל בלי הצלחה. תשרין הוא ספרו השני של איימן סיקסק, סופר יפואי, ערבי, ישראלי. שלום איימן, בוקר טוב.
בוקר טוב אילנה.
בוקר קשה ומסובך ועצוב מאוד.
נכון, נכון. זה עצוב מכל כך הרבה בחינות, גם אתמול בערב, גם הספר שאנחנו מדברים עליו, אלימות, נראה שהיא הולכת אחרינו לכל מקום, גם לספרות במקרה הזה.
ואני גם חשבתי על זה שאתה יודע, סוף סוף הייתה הזדמנות לדבר עם סופר ערבי שכותב ספרות, לא בהכרח כותב על המצב ועל הסכסוך, כותב ספרות, והנה תהיה לנו הזדמנות לדבר על הילד המוצלח והילד הפחות מוצלח, זה שבכלא, זה שמרצה, והאימא שמתמרנת ביניהם, בסוף המציאות שוב כופה עלינו את מדרך הברזל שלה.
נכון, וזה באמת ספר שברח מהדברים האלה, ברח מהמקומות של איך הגיבורים הערבים, אזרחי ישראל, ממצבים את עצמם מול הסכסוך והאלימות והטרור, ופשוט חשף את ה... אני מקווה, חשף את החיים היומיומיים שלהם.
זהו, ואני תוהה איימן, אם אתה מדמיין את הקורא הישראלי בבאר שבע, ברמת גן, בקיבוץ בערי או בקברי, מה קורה לו כשהוא נחשף למשפחה ערבית, ואתה במקום לקחת אותו לפולקלור המוכר לנו, אתה דווקא לוקח לסנאות ולקטנות הקטנות ולבריתות שבין האמא לבן הבכור, ואחר כך היא מטפחת את הבן הצעיר. אתה רואה, אתה מדמיין את הקורא שלך מופתע?
היה לי, באמת, הייתה לי חוויה כזאת בפועל לפני כמה שנים בגבעתיים, כשהיה מפגש סופרים, וכמה אנשים אמרו לי שזה יפה שאתה מנחיח את הערבים ישראלים בשיח הספרותי בישראל, ואמרתי שמעולם לא הרגשתי שאני צריך להנחיח את עצמי בשיחה בישראל, תמיד הרגשתי נוכח, ואנשים הופתעו. השאלה שהופנתה אליי הייתה, איך אתה רוצה שנכיר ערבים? וזו הייתה מבחינתי סתירת לחי. לא חשבתי עד לאותו רגע שבאמת אנשים מסוגלים להתנהל חיים שלמים בישראל, ושלא יהיה להם מגע יומיומי עם ערבים אזרחי המדינה.
אבל תראה מי אומר את זה, אבל תראה מי אומר את זה. אומר זה סופר ערבי צעיר שאין לו מיליגרם של מבטא, ושבספר שלך נדמה לי שהמילה הערבית היחידה היא תשרין, שזה שם הספר. זאת אומרת, אתה אפילו, אני לא יודעת אם במקרה או לא במקרה, אפילו לא משרבב חצי מילה בערבית.
שלא במקרה בוודאי, אני לא משרבב חצי מילה בערבית.
כאילו אין אפילו חביבתי, אין כלום.
אין כלום, וזה כי כמו שהספר באמת מציין לקראת הסוף, העברית ניצחה. יש כאן ניצחון גדול מאוד של העברית, הוא ניצחון יפה במובן מסוים, במובן האסתטי, כי את השפה תמיד אהבתי והיו לי יחסים מאוד טובים איתה. אבל הוא גם ניצחון עצוב. כי ברור לי שכדי להציף את הנושאים שאני רוצה לדבר עליהם, על היום-יום של ערבים אזרחי ישראל ברמה הכמה שיותר רחבה, זה חייב להיות בעברית.
זהו, ובזה אתה מצליח הצלחה מסחררת, כי הנה יש את העובדת הסוציאלית עם ההורים בעילבון, אבל היא מדברת עם דפנה הבוסית, דיבור ישראלי לגמרי, בכל הניואנסים, וכמובן הרומן מהצד של וחיד, הכל קיים והוא לגמרי קיומי ומציאותי ולא ערבי. פולקלוריסטי, אבל הסוד שאתה בוחר לכתוב עליו הוא סוד מסוים, וזה נכון שזה גם נכון. קרה באמת במשפחה שלך, אבל זה על האישה שדווקא בגלל שגילתה את דבר חברותו של בעלה במין מחתרת פלסטינית לאומנית, דווקא בגלל זה היא נרצחה. וזה נדמה לי כאילו דחוף לך לומר משהו על המחיר שאנשים משלמים פה, גם בתוך האוכלוסייה הערבית, כשהם מעדיפים את החיים הנורמליים על פני המוות הלאומי.
בוודאי, ואיך ההיסטוריה, עד כמה שלא ננסה לשים אותה בצד ולנהל את חיינו היומיומיים, ההיסטוריה כל כך קשה ומורכבת ומדממת כאן, במקרה אתמול הביא אותה קרובה יותר אלינו, אי אפשר להימלט ממנה. הטרגדיה הגדולה באמת זה שהניסיון של כולנו לנסח איזושהי אמת אחת, אמת נרטיבית, לאומית אחת, ואותה הגיבור מנסה לזקק ולהגיע אליה בסדרה של מהלכים שאם מבצעים אותם נכון,
כמו בכימיה.
את האמת. בדיוק כמו בכימיה.
אבל עדיין, איימן, למרות שיש, אני מתארת לעצמי שתגיד שיש תמיד אלמנטים ביוגרפיים בספרות, והספרות היא בעיקר דמיון, עדיין אתה מאוד וחיד.
כן, אני מאוד וחיד גם במובן הזה שהמשמעות של וחיד היא כמובן בודד, ויש בדידות גדולה בכתיבה.
ויש בדידות גם בזה שאתה האחד במשפחה שלך, שאני לא רוצה להגיד חצה את הקווים זה נורא, אבל שהוא לגמרי מכאן?
אני, את יודעת, זה משמח אותי שאת אומרת את זה, כי אני לא מרגיש ככה. אני מרגיש שאני רוקד על הקו הזה רוב הזמן, ויותר מפעם אחת נופל לצד ההוא או השני, ונופל במובן של נופל על הפנים, זה לא נפילה נעימה. זה קשה מאוד. ההשתייכות היא אף פעם לא עד הסוף, כי לא משנה עד כמה התהליך הזה של הישראליזציה באמת מצליח, תמיד יהיה מי שזה לא מוצא חן בעיניו, תמיד יהיה מי שיקרא לזה בגידה או מחירה של עקרונות, וזה חלק מכנראה האמת הזאת שקשה לכולנו להתמודד איתה.
אבל אצלכם בבית דווקא את האמת הזאת על הדודה שנרצחה, דווקא את זה לא הסתירו.
את זה לא הסתירו. ברומן כמובן הפכתי את זה לסוד גדול, כי זה שירת אותי מבחינה נרטיבית. בבית זה היה דווקא פתוח, אבל הסיפור שלה גם בתור ילד רדף אותי. והרגשתי שהאישה הזאת רוצה, עד כמה שזה נשמע רומנטי, רוצה שאני אספר את הסיפור שלה. אז כמובן גם היה תהליך קשה, כי יש פה את הלבטים של אני לוקח פרט מאוד קשה מהביוגרפיה המשפחתית ולמעשה משתמש בו כדי להפוך אותו לספר.
ויש,
גם זה קושי מאוד
כן,
גדול.
ויש משפט אחד שאני רוצה שנסיים בו את השיחה שלנו, משפט שנוואל, האימא, אומרת להודה שהיא גם הבת של האישה שנרצחה, אבל גם אשתו של זוהר, והיא אומרת לה, וזה כל כך רלוונטי לבוקר הזה, אי אפשר להשאיר את המוות מאחור הודה. המוות תמיד לפנינו, גם המוות שיבוא, שלנו, וגם המוות שהיה, של מי שאנחנו אוהבים. שניהם כל הזמן מחכים לנו מעבר לפינה. כולם טועים לחשוב שהמוות הוא בעבר, אבל זה לא נכון. המוות הוא תמיד בעתיד. כמה עצוב וכמה נכון.
ועד שזה יגיע, יש לנו רק רגעים בודדים ליהנות מהם ולהחזיק בדברים פחות או יותר אמיתיים, עד כמה שהאמת חמקמקה.
איימן סיקסק, תשרין, תודה רבה.
תודה רבה, אילנה.
להתראות. ואנחנו רוצים לקראת סיום המשדר הזה לחזור לסרון המרקט בבוקר שאחרי. כתבנו איתמר קציר, שלום, בוקר טוב.
שלום, אילנה, בוקר טוב.
מה רואים שם הבוקר?
אז תראי, על פניו זה נראה כאן כמו בוקר תל אביבי רגיל, עם השמיים נקיים יחסית, בסך הכל נעים בחוץ, אבל העסקים שנפתחים כאן הבוקר במתקדים,